בפעם הקודמת דיברתי קצת על המקרה של דיני ממונות בגטו קובנה, הרב גיברלטר והדבר אברהם ועוד. קצת תיארתי את האווירה שם בגטו ואת ההשלכות ההלכתיות, או פסקים הלכתיים, נקרא לזה מפתיעים, שניתנים שם על ידי הדבר אברהם ועל ידי הרב גיברלטר. וכל זה בעצם בא להדגים איך כשאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קיצונית או פתולוגית, כל תמונת העולם ההלכתית יכולה להשתנות. או במילים אחרות, מי שנמצא מחוץ לסיטואציה הזאת, לא באמת יכול לפסוק הלכה לגבי מה שקורה שם. וכשאתה רואה פסקי הלכה מהסוג הזה, אז הרבה פעמים מי שחושב בדפוסים ההלכתיים הרגילים, מבקר אותם, הוא בעצם אומר, זה לא נראה נכון באמות המידה ההלכתיות הרגילות. ומה שאני רציתי לטעון, שבגלל שמדובר פה, כן, קצת נקרא לזה פלנטה אחרת, זאת אומרת, מדובר פה בסיטואציה שהיא לחלוטין לא מובנת ולא מוכרת לנו, לא משהו שאנחנו מבינים אותו וחשים אותו, אז מצד אחד אנחנו לא יכולים לפסוק לגבי מה שקורה שם, מצד שני, מי שנמצא בתוך הסיטואציה, יש לו איזשהו מעמד, אני קראתי לזה מעמד של עד. זאת אומרת, הוא בעצם מעיד בפנינו איך רואה את הדבר הזה מי שנמצא בתוך הסיטואציה. כמובן, הוא מדבר בשפה של הלכה. זאת אומרת, מבחינתו, כשהוא נותן פסק הלכה לאותה סיטואציה, אני רואה בדבר הזה איזשהו סוג של עדות שזאת ההלכה באותו מקום. אני לא במעמד של לבקר אותו. כל מה שאני יכול לעשות זה לנסות ולהגדיר את הפסיקה שלו במונחי הכלים ההלכתיים הרגילים. ואז אמרתי, זה יכול אולי להצטרף לשולחן ערוך ולקורפוס ההלכתי הכללי ולעבור לדורות הבאים. כן, דיברתי על הוויכוח עם חיים סולובייצ'י, כן? האם דבר כזה כן יכול לעבור לדורות הבאים או לא יכול לעבור לדורות הבאים?
לא מדהים מה הרב אומר ש... אתה לא יכול לבקר אותו, מה זה אומר?
אני לא יכול לבקר אותו כי גם אם זה לא נראה לי מתאים לכללים ההלכתיים הרגילים, הוא חי בתוך הסיטואציה. ולכן יכול להיות שפשוט אני לא קולט איך נכון ליישם את הכללים האלה בסיטואציה כזאת. אתן לך דוגמה. יש שני אנשים נמצאים במעלית, וניתק הכבל של המעלית, המעלית, כן, מגובה, לא יודע, 50 קומות, מתחילה ליפול למטה, נפילה חופשית, אוקיי? אז עכשיו, שני האנשים האלה יודעים שתוך, לא יודע, שתי דקה או שתי דקות, הם מסיימים את הקריירה על פני הכדור הזה. זאת אומרת, זהו, זה נגמר. עכשיו, אחד מהם אומר לשני, תן לי עת, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה לקרובים שלי. אז הוא אומר לו, לא, אני לא מסכים. האם מותר לו לקחת את העת הזה בכוח? זה גזל. לא יכול לקחת את העת הזה, זה לא שלו. עכשיו, הכללים ההלכתיים הרגילים אומרים זה גזל. אתה לא יכול לקחת, אסור לקחת. אבל אני לא יודע, זאת אומרת, מי שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת, יכול להיות שהוא מבין שזה חיים בתוך שריפה. חיים בתוך שריפה, הנורמות ומה שנכון לעשות, הוא שונה לחלוטין מה שאנחנו רואים מבחוץ. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת מבין, עזוב את השטויות, אין פה בכלל בעלויות. אין דבר כזה להיות בעלים על משהו. תוך שנייה, שנינו והעת מתרסקים. זאת אומרת, העת הזה גם לא יעבור בירושה לילדים, כן? לא יקרה איתו שום דבר. זאת אומרת, גם אנחנו וגם העת מתרסקים תוך דקה. האם יש משמעות במצב כזה לבעלות? אז לפי גדרי ההלכה הרגילים, אולי כן. עכשיו אני פתאום מתחיל לחשוב שיש איזשהו כלל שיכול לומר שלא, אבל בפשטות נראה שכן. אבל יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני נמצא בתוך הסיטואציה, אני חייתי אותה. ואני אומר לכם, כמי שנמצא בתוך הסיטואציה, אין בעלויות על ממון בסיטואציה כזאת. כשאתה נמצא בתוך השריפה, אל תספר לי שהעת הזה הוא שלך, ואם אני אקח את זה, זה גזל. זה שטויות. העת הזה לא שלך, אתה לא בעלים, אין דבר כזה בעלויות. זה חיים לא מוסדרים, אין עליהם...
כן, אבל
מה?
אי אפשר, כמו שהרב עושה עכשיו, הרב מקדיר את זה ואומר בעצם, האם יש משמעות לבעלות בעולם שלכאורה שאתה לא חי באמת, אתה חצי חי, ואז ממילא ברור שבאופן ההגיוני אתה לא מבין את הבעלות פה, אבל זה כבר אפשר, זה יכול לצור, אתה יכול לחלוק על זה, שזה באמת, זה כבר דרך שאפשר שיגיד, אני מבין את הסיטואציה, שאף על פי שלכאורה אין פה בעלות, אבל אני חושב שהבעלות זה דבר ש...
באופן תיאורטי אתה יכול לחלוק על זה, אבל אני חושב שזה עובד הפוך. אחרי שאני אסביר את ההסבר הזה, ולך הוא לא ייראה, אז אתה תחלוק עליי. אבל זה לא אומר שאתה חולק על הפסק. אתה חולק על ההמשגה שלי שאני נתתי לפסק. אבל בשביל לחלוק על הפסק, נדמה לי, אני מדבר על מישהו שהוא ברחי, כן? שהוא אדם ש... איש הלכה שנמצא בסיטואציה הזאת, לא סתם מישהו שמרגיש הרגשות. אם הוא נמצא שם, הוא זה שיכול לדעת מה ההלכה אומרת בסיטואציה הזאת. מישהו מבחוץ לא יכול לדעת. אתה יכול להתווכח על ההמשגות שלי, שמה שאני הצעתי בתור הסבר לפסק שלו לא נראה לך. זה כי זה באמת עובד בכלים ההלכתיים הרגילים. ולכן שם אתה יכול להגיד, לא, אני לא מסכים להמשגה הזאת, זה לא הסבר אפשרי. אז תחפש הסבר אחר או שלא תמצא הסבר. אבל מבחינתי ההנחה היא שאם זה מה שהוא אומר זה כנראה נכון. עוד פעם, אף פעם לא 100%, שום דבר לא 100%. אבל זאת ההנחה, החזקה, אוקיי? זאת בעצם הטענה, שכשאתה נמצא בתוך סיטואציה מטורפת כזאת, סיטואציה אחרת לגמרי ממה שמוכר לי, אז אם אתה אומר שזאת ההלכה, החזקה היא שאתה כנראה צודק. מה תהיה ההמשגה? על זה אפשר להתווכח. אני אציע המשגה כזאת, הוא יציע המשגה אחרת. אחרי שהגענו לאיזשהו סוג של המשגה, אפשר לקחת את זה ולצרף את זה להלכה. עכשיו אני יכול לקבוע, אם זה מוסכם, אם אנחנו הגענו למסקנה מוסכמת, שבסיטואציה שבה אתה חי בתוך שריפה, כן, או מעלית שנופלת למטה, אין בעלויות יותר, הן פוקעות. ברגע שאתה קובע את זה כאיזשהו כלל, ואתה מגדיר פחות או יותר על מה מדובר, זה יכול כבר להיכנס בתור סעיף בשולחן ערוך. אבל יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד, לא, אני לא מקבל את ההגדרה הזאת. לא שלא מקבל את הפסק, אני לא מקבל את ההגדרה. זאת אומרת, הפסק הוא פסק, אני מניח, שהפסק הוא פסק נכון. מי שנמצא בתוך הסיטואציה, הוא זה שיודע מה צריך לעשות שם. מישהו מבחוץ לא יכול להבין באמת מה קורה שם. אבל את ההמשגה אני עשיתי בכלים הלכתיים. יכול להיות שטעיתי, ואז יכול לבוא מישהו ולהתווכח איתי. קצת דומה למושג של עבירה לשמה. מושג של עבירה לשמה, גם הוא בעצם מדבר בסיטואציה מאוד מאוד קיצונית. כן, יעל לשת חבר הקיני, קיימה יחסי אישות עם סיסרה כדי להרוג אותו. וחזל משבחים אותה, כן, בנזיר שמה, חזל משבחים אותה על גדולה עבירה לשמה. עכשיו, לפי כללי ההלכה הרגילים, זה גילוי עריות, זה ירק ועל יעבור. זאת אומרת, אין היתר לעבור על גילוי עריות, בשום מצב שהוא. אז, אבל עדיין, חזל אומרים, לא, זאת הייתה עבירה לשמה. למה? יעל, שהייתה בתוך הסיטואציה, הבינה שפה, למרות שההלכה לכאורה אומרת שאסור, פה זה מה שצריך לעשות. היה ברור לה, כמי שחי בתוך הסיטואציה, והיא אגב לא הייתה כנראה פסקת הלכה גדולה, אבל היה ברור לה בתוך הסיטואציה, שזה מה שצריך לעשות בסיטואציה כזאת. אחרי זה אפשר אולי לבוא ולנסות להגדיר את זה, לא יודע, באיזושהי צורה כזו או אחרת, אבל בזמנה, כשהיא עשתה את זה, זאת הייתה עבירה. רק עבירה לשמה. לא שזאת הייתה פסיקה הלכתית אחרת, זאת הייתה עבירה לשמה.
אז זה שונה, זה שונה מאוד.
נכון. אני רק מביא דוגמה, כי זה היה שונה בגלל שהיא לא הייתה פוסקת הלכה גם. אז
כן.
לכן אני גם לא יודע אם יש איזושהי המשגה שבאמת מאפשרת לי להכניס את זה לתוך השולחן ערוך. אבל זה כן מתאר מצב שבמובן הזה הוא כן דומה למה שאני דיברתי עליו, וזה שכשיש סיטואציה פתולוגית, הכללים הרגילים של החשיבה לא חלים שם. זאת פלנטה אחרת, זה ממש, זה ביטוי נהדר של קצטני גם לעניין הדיון ההלכתי. למרות שכן בסרט, הסרט תיעודי עליו עכשיו לפני כמה זמן. אז שם הטענה הייתה שהוא חזר בו מהביטוי הזה. זאת אומרת, הוא טוען הוא טען בסופו של דבר שזה לא נכון. לא פלנטה אחרת, שזה מזיק אפילו להגיד זה פלנטה אחרת. זה בעצם אומר שזה לא קשור לעולם שלנו, לא יכול לקרות אצלנו, זה איזשהו עולם אחר, הזוי, במקום... שהוא לא יום, בזמן שהוא לא יום ולא לילה, ולא במרחב הנורמלי. טוב, זה כבר עניין של אפשר להתווכח על זה. בכל מקרה, למה אמרתי קודם שנזכרתי בסיטואציה, יש, יכול להיות...
הרב, אי אפשר להגיד שזה המקרה הזה של הרב גיברלטר, הוא דוגמה לכך שההלכה היא שוב פעם, היא משהו שבאופן עמוק ובאופן תפור לכל אחד, ספירה אישית לכל אחד. מכיוון שאני לא מבין את הרב גיברלטר כאיזה יותר כללי, אני לא מפרש אותו שהוא יכול להגיד בסיטואציה הנוכחית אין משמעות לדיני ממונות. מה, אני לא מפרש את זה ככה, אני מפרש שהוא מתכוון שיש אנשים מסוימים שעבורם התחושת בעלות, כי הם כל כך פסימיים וכל כך איבדו את תקווה, אז מבחינתם, אבל אם תמצא אדם שהוא אופטימי, מלא אמונה ובטוח שהוא יצא מזה וכבר חולם חלומות על העתיד וכל מה שיש לו חשוב בעיניו מאוד. אז תגיד, אני, זה שזה בעיניך חשוב זה לא מעניין, אני אותך גוזל כי הרב גיברלטר אמר.
אתה בעצם טוען, אתה עושה איזו המשגה אחרת, אתה בעצם אומר הבן אדם הפקיר את ממונו. זאת אומרת, אם הוא כל כך פסימי שהוא לא יצא מזה וזה, אז אין, הוא בעצם דה פקטו הפקיר את ממונו. לעומת זאת, האופטימי שחושב שהוא יצא מזה, הוא לא מפקיר את הממון, כי הוא חושב שהוא יצא מזה. אז אתה נוטע את זה בשדה של הייאוש, כן, בעצם.
נכון, לא, אני מפרש בכלל מראש את האיסור של גזל, לא בגלל שיש קדושה על הרכוש של איזשהו חפץ, יש עליו איזו קדושה של בעלות. אלא בגלל שאם אתה גוזל אותו, אז אתה קוראים למישהו צער. אבל אם ממש האדם הזה הוא מיואש, והוא בכלל... הוא לא חש שזה שלו, כי אין פה שום בעלות לכלום.
זה ממש זה. תאימי דקרא שאפילו לא משכנע, לא? כי אפילו אם זה היה משכנע, יש פה בעיה של דרישה תאימי דקרא. אבל זה אפילו לא משכנע בעיניי, לא יודע. לא נראה לי בכלל. יותר מזה, אני אומר, כשקוראים את הדיווח, עוד פעם, זה לא היה חיפור הלכתי. זה היה כתבה בעיתון, או סדרת כתבות בעיתון. כשקוראים את הדיווח, אז רואים, הוא דיבר על עיקרון כללי, הוא אמר שם משהו כללי. זה יוצא באופן די ברור מהתיאור.
זאת אומרת, תעמוד משפחה או אדם, אם יגידו, אנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים מזה, אנחנו חיים בתודעה של אנחנו מאמינים פשוט, בעלי אמונה, פשוט, ואנחנו חיים בתודעה ואנחנו כבר מתכננים את העתיד. יבוא רב גיברלטר, יגיד, סליחה, הרכוש טעור, אין לי בעיה להעיף אותך מהבית, כי...
ברור שזה...
זה לא מתקבל על הספר.
למה? מתקבל לגמרי. אותם אלה שהם אופטימיים כשהם יהיו
אופטימיים. בגלל שהוא מעריך את המציאות בצורה כזו, הרי זה עניין סובייקטיבי. קיומם של נאצים שרוצים, אבל קיומה של נאצים...
אתה מניח שהשאלה היא אופטימיות או פסימיות, אבל אני טוען לא. בגלל שהמצב כרגע, גם אם אתה אופטימי מה יקרה בעתיד, לא בגלל שאתה בטוח תמות, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבגלל שכרגע אין בכלל משמעות למערכת משפטית בעולם שבו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז אין בעלויות כרגע, גם אם אתה אופטימי ואתה בטוח שעוד שנה אתה תצא מזה. לא קשור. עדיין הממון הוא לא שלך. אתה מניח שכל הבעיה היא אופטימיות או פסימיות, על זה אני לא מסכים. זאת אומרת, אני חושב שהבעיה היא אחרת. לכן אין מה לבדוק את מה שאני...
כלומר, בסדום, הרב אומר ככה, אם אני בא לסדום, אני אדם דתי, בא לסדום, ואני מוצא ששם אין, כולם גוזלים את כולם, ואין, אתה פונה למערכת המשפט, הם צוחקים לך בפרצוף.
נכון.
אז ברגע זה אני יכול להצטרף למערכת הזו, הם יכולים לקחת ממני הכל. והכל טוב.
כן? מה זה הכל טוב? אין בעלויות, כן?
אין בעלויות, אז זה הלכה, זה הלכה, זה לא שהם עוברים הלכה, אין שם גזל.
נכון.
כי כולם גוזבים את כולם.
נכון.
נהדר, אז הם בכלל, לא ברור למה רצו לחסל אותם בכלל, הם בסדר גמור.
לא.
אף אחד לא גוזל, אין שם גזל, הם יצא צדיקים מאיתנו.
עוד פעם ערבוב בין שני דברים. למה? יש תביעה עליהם על עצם זה שאין שם מערכת משפטית. זה הבעיה שלהם, לא איסור גזל. הבעיה שלהם זה דיני, אחד משבע מצוות בני נוח זה מצוות דינים. אתה צריך שתהיה מערכת משפטית במקום כלשהו. עכשיו, אם לא עשית, אתה פושע כי עברת על מצוות דינים. אבל תכלס, אם לא עשית, אז אין. אז אם מישהו ייקח את הממון, הוא לא גזלן. כי אין בעלויות. אבל זה לא אומר שלמקום כזה לא תהיה תביעה. ודאי שתהיה תביעה. אתם רשאים כי לא עשיתם מערכת משפטית. זה מקום שלא מנהל, לא מתנהל בצורת תקינה.
כן, אבל אני אומר, אחרי, אוקיי, אז יש בעיה של השלטון שם שלא הקים מערכת, אבל כאלה את האנשים כולם צדיקים. גם בתור המבול, מלא הארץ חמאס לפניהם, היא לא מלאה חמאס בכלל. כולם שם כאלה, ולכן אין בעיה של חמאס.
אנשים זה השלטון, אין אנשים בשלטון. למה באו בטענות לאנשי שכם? זה הרמב"ם הידוע. למה הם באו בטענות לאנשי שכם? מה אתם רוצים? שכם גזל את דינה, מה אנשי שכם יכולים לעשות? אם האנשים לא היו מסכימים, השלטון לא היה מתנהל כך.
הרב כתב, הרב כתב על זה, מה הרב כתב
ברם, זה לא? השלטון בעזה שכופה על האזרחים המסכנים את הטרור שלו, לא, זה לא עובד ככה. אם כל הציבור לא מסכים, אז השלטון לא היה מצליח בדרך כלל. אבל יש תביעה על הציבור, גם על מה שעושה השלטון שלו. אתם מאפשרים מצב ללא דינים, זה מה שהרמב"ם
אומר,
בדיוק הטענה שלו. שכיוון שהם מאפשרים מצב ללא דינים, זו תביעה על כל האזרחים. לא רק על שכם המלך, פן וחמור. עכשיו, נכון, למשל בשואה זה לא היה ככה. רגע, נכון, יש פה איזה בלגן. אנשי שכם, סליחה, בגטו קובנה, אז ברור שאין תביעה על היהודים, כי זה באמת לא בידם, הם לא האזרחים שבחרו בשלטון הזה. זה כנופיה שהשתלטה עליהם וכפתה עליהם את הנורמות המעוותות שלה. אז שם ברור שאין תביעה על היהודים. אז במקום שבו זה השלטון של הציבור, והציבור בעצם עומד מאחורי השלטון הזה, אז התביעה היא על כל הציבור. זה דיברתי בקשרים אחרים, בסדרות אחרות. הזכרתי קראתי פעם ביוגרפיה של סטלין, יש הרבה ביוגרפיה של סטלין, ואחת מהם קראתי איזה במאי רוסי, ג'רז'ינסקי נדמה לי קוראים לו, איזה ביוגרפיה של סטלין, והתחושה שליוותה אותי לכל אורך הקריאה הייתה שיש שם תופעה שלא תיאמן. זאת אומרת, יש שם מעצמה אדירה, ברית המועצות, שכולה בעצם רוצה שהשליט ימות, והם לא מצליחים, נגד בן אדם אחד. בן אדם אחד מחזיק את כל המעצמה הזאת בגרון. והוא מת במיטתו בסוף. יש כל מיני
קודם. ואף אחד לא ניסה לחסל אותו, כל התקופה. לא היה שום ניסיון, לא ידוע לי, שום ניסיון לחסל אותו.
קונספירציות כאלה שבסוף הוא לא מת במיטתו, אבל בפשטות, ההיסטוריה הפשוטה אומרת שכן. זאת אומרת, הוא מת במיטתו בשלווה.
זה דבר טובה.
עכשיו, מה זה אומר בעצם? מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה כמובן היה שם הרי פחד נורא. ומישהו שהיה מנסה להתנקש בסטלין, הרי לבד אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך להתארגן עם כמה אנשים. וכל אחד שאתה פונה אליו, לך תדע, הוא יכול להלשין עליך מחר או בבוקר, מורידים לך את הראש. סטלין מוריד לך את הראש בין, רק אם הוא חושד בך, אפילו אם הוא לא חושד בך. אז אתה אפילו לא עובר משפט. אז אין כלום, זה פחד נוראי. איך אפשר לבוא בטענות לבן אדם, אזרח רוסי מן השורה, או... כן, מכל ברית המועצות, שלא התנקש בסטלין, שאיפשר לו לעשות את כל מה שהוא עושה. זה מצד אחד. זה ברור, אני, אם הייתי בסיטואציה הזאת, לא חושב שהייתי יותר גיבור מהאחרים שהיו שם. אני מניח שהייתי מתנהג כמו שכולם התנהגו שם. מצד שני, נגיד שברית המועצות יוצאת למלחמה ועושה טרור ברחבי העולם וגורמת נזקים עצומים. האם מותר לי להרוג את החיילים של סטלין? הם מנוסים לצאת, הם בפקודתו, מה הם יעשו? יהרוג אותם אחרת. אז האם מותר לי להפציץ ערים של סטלין, או להילחם בחיילים של סטלין? ודאי שכן. יש אחריות לציבור על מה שהמנהיגות שלו עושה. למרות שיכול להיות שהמנהיגות השתלטה בכוח, והכל נכון, ואני כאדם פרטי, גם לא הייתי עושה שום דבר כנראה. האדם הסביר לא יכול לעשות שום דבר במצב כזה. אבל תכלס, כל אדם סביר לחוד לא יכול לעשות במצב כזה שום דבר. אבל כל המחדלים של כל אחד מאיתנו ביחד, זה מה שגרם לכך שסטלין היה שם ועשה מה שהוא רוצה. אז האשמה הקולקטיבית קיימת למרות שעל כל אדם פרטי אתה לא יכול לבוא בטענות. ויש פה משהו שהוא קצת טריקי, טוב, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה.
אבל הרב
ביבי... לא, הרב, הוא לא הופיע בחלל ריק. הוא צמח מתוך העם הרוסי, והוא היה יצירה אותנטית.
באיזשהו שלב כשהתברר מי הוא, אז זה כבר לא היה ככה.
אבי יודע כמה מתו בלוויה שלו מצפיפות, מרצון. 500 איש מתו
מצפיפות. מצפיפות ומרצון זה לא אותו דבר. אבל אני יודע כי ההורים שלי היו בהונגריה, לא בברית המועצות, וגם מהם שמעתי כמה הפגנות שם היו ספונטניות. אבל נכון, אגב, כשאמרתי שכולם רצו שהוא ימות, כל מי שהכיר את מה שהוא עשה, רוב האנשים בקולחוזים ובזה, לא ידעו, הם היו בטוחים שסטלין הוא כן, מלומד דגול וצדיק יסוד עולם. זאת אומרת, זה, הם באמת חשבו כך. היו גם אנשים בארץ שחשבו כך, הרי מן המפורסמות כמובן. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני בא להדגים רק את הסיפור הזה של אנשי שכם. סיפור של אנשי שכם, גם אנשי שכם, זאת לא הייתה דמוקרטיה. הם לא בחרו, אני מניח, באופן דמוקרטי בחמור ובשכם, להיות המלכים שלהם, והצילו עליהם סמכויות לעשות את מה שהם רוצים. אבל עדיין יש איזושהי אחריות קולקטיבית על האזרחים, לגבי מה שהממשל או השלטון שלהם או המלך שלהם עושה. כי בסוף בסוף, אם כל האזרחים היו מתנגדים, זה לא היה קורה. עכשיו, נכון שכל אחד לחוד, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אבל תכלס, כולם ביחד, בסוף בסוף, זה מה שהם עשו. יש פה איזושהי סוג של אחריות קולקטיבית. אז אני לא אומר שאני מעניש אותם על זה, אי אפשר להעניש באדם הזה אונס רחמנה פטרי. אונס לא מגיע להם. אבל אם בשביל להתגונן אני צריך לפגוע בהם, זה אני יכול. יש להם דין רודף, הם אלה שנותנים את הכוח לסטלין או לשכם, כן, שרודף אותי. רק יש הבדל בין לא להעניש אותם כי הם אנוסים, זה ברור, אסור להעניש אותם. אבל במובן של לפגוע בהם כדי להתגונן, כיוון שיש עליהם אחריות בעניין הזה, אז אפשר לפגוע בהם אם אני צריך את זה כדי להתגונן.
אבל הרב, בלי להיכנס לזה, לכאורה אפשר לומר שמי שמאיים עליך, גם אם הוא אנוס, אתה רשאי לפגוע בו, כי הוא מאיים על החיים שלך.
בדיוק.
אז בלי להיכנס להאם הם אחריים או אנוסים או משהו כזה, גם אם...
זה בעצם הטענה. הטענה היא שהוא בעצם רודף, הוא מאיים עליי. עכשיו, מה זאת אומרת, הוא מאיים עליי בעל כורחון, לסטלין מכריח אותו. בסדר, אבל בלי שהוא היה נכנע לסטלין, זה לא היה קורה. זאת אומרת, אני תחת איום בגללו. טוב, אבל זה סוגריים, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הזה.
לא, אבל הוא מאיר, הרב, רגע, הוא מאיר שלכאורה גם בלי זה. גם אם אין שום, אם זה אונס גמור, ולא כמו שהרב רוצה לצדד, שזה כן קצת באחריות האזרחים, רודף באונס, ברור שיש לו דין רודף.
זה אונס גמור, ועדיין יש אחריות על האזרחים.
רגע, מישהו בא, שם לי חומר רוצח בדם, נגיד, סתם מסמם אותי לגמרי, ואני עכשיו בגלל זה נהיה רודף, okay. כי עכשיו אני נוהג מאוד מסוכן. מותר להרוג אותי גם אם אני לא פושע בשום צורה. אז זה מה שהוא טוען, לא?
לא, זה אותו דבר. אני אומר עוד פעם, אני אמר, הרי עליהם, אני לא הורג אותם בתור עונש. אני הורג אותם כי הם יוצרים עליי איום. דין רודף, בדיוק זה. אז לכן זה לא משנה שהם אנוסים.
אה, בסדר, אז הרב, אז לא צריך את ה... את ה, כאילו, את שתי המבטים האלה.
המושג אחריות קולקטיבית הוא בסך הכל שם נרדף לאמירה, כל הקולקטיב הזה רודף אחריי. בסדר. אלה שלא מחזיקים בנשק. אם אני צריך להפציץ את מוסקבה כדי לטפל בסטלין, אף אחד מהם לא מחזיק בנשק. אבל אני צריך להפציץ את מוסקבה כדי להיפטר מסטלין. האם מותר לי
להפציץ? כן, אבל זה... אבל זה לא הטענה של הרמב״ם בשכם. בשכם שם הוא הורג את כל שכם. לא הורג את כל שכם כי חטפו אותו.
לא הבנתי.
לא, בשכם, אני אומר בשכם, שם השכם בן חמור.
העם המתואם שכיוון שהם לא קימות מצוות דינים, הם חייבים מיטה, כי גוי על כל עבירה חייב מיטה. אני לא אומר בשפה ההלכתית.
נכון.
אני אומר בשפה המוסרית. בשפה המוסרית יש אחריות, זה לא אומר שכל אחד שיש לו אחריות חייב מיטה, זה בהלכה, וזה לא... אני מדבר כרגע בשפה המוסרית. אז בסוף, טוב, לא משנה, זה באמת לא דיון שנוגע אלינו, אני רק רוצה לומר שבה... מה שרציתי לומר לגבי גטו קובנה, ברור שאין תביעה על היהודים שם, היהודים לא אחראים למצב הזה. זה לא שיש עליהם תביעה. באנשי סדום הם כן היו אחראים על המצב הזה. כי כולם בעצם, זה היה קבוצה, לא מישהו השתלט על מישהו, זאת הייתה הנורמה המקובלת שם. וברגע שזאת הנורמה המקובלת שם, למרות שאף אחד לחוד כנראה לא היה מצליח לצאת נגדה. אז אין פה איזושהי אחריות במובן הישיר. כל אחד לחוד יכול להיות שהוא אנוס. אבל לא משנה, אבל כולם ביחד יוצרים את סדום. זה, סדום זה אוסף כל האנשים שגרים שם. זה סדום. לכן שם גם יש אחריות, מה שלא קורה בגטו קובנה. אבל מה שאמרתי, זה, בלי קשר לאחריות בכלל, את הטענה למה לא הייתה שם מערכת משפטית, אני אפנה לנאצים. על זה אני תובע אותם. אבל עדיין, גם אם אני תובע את הנאצים הזה שהם לא עשו שם מערכת משפטית, או את האוקראינים, עדיין גזל לא יהיה שם, כי בעלות אין. כשאין מערכת משפטית, אין בעלות. זה שני דברים שונים. לא קיימת את מצוות דינים, אבל אין פה שאלה של גזל. זה שני דברים. אז זה לגבי מה שדיברנו בפעם הקודמת. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לקחת עוד מקרה, שהוא בעצם מזווית קצת שונה. אולי זה אותו דבר ואולי לא, נדבר עוד מעט, גם כן על סיפור הלכתי שם בגטו, ושם זה ממקור אחר, יש שוט, של הרב אפרים אשרי, גם כן היה בגטו קובנה, וזה נקרא שוט ממעמקים. ושם הוא מדבר על כל מיני שאלות שעלו בתקופת השואה, שאלות מחרידות, באמת, זה שוט מזעזע לקרוא אותו. אז, אגב, השוט עצמו נכתב אחרי השואה. זאת תשובות שהוא ענה לשואלים בתקופת השואה, כשהוא היה בגטו, אבל את הכתיבה הוא עשה אחרי השואה, ואז כבר גם היו לו מקורות, אני מניח שהוא קצת מילא את החסרים והכל, אבל זה נכתב אחרי השואה, אבל בעצם את התשובות עצמן הוא נתן בגטו עצמו. ואני רוצה לעבור על אחת התשובות שלו, יש שם הרבה תשובות שהן בהרבה מהן אפשר לראות את את ההיבטים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן. אני בחרתי דוגמה אחת. מדובר שם במצב שאולי נקרא את ה... אז זאת השאלה. אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה, כי בימי הזדים הארורים לא הייתה לנו תקומה, ומדי יום ביומו היו מוציאים מהגטו למעלה מ-1,000 איש כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה ולענותם בסבלותם. והנה בא לפניי תלמידי מר יעקב, השם ייקום דמו, אתם רואים זה נכתב אחרי השואה, אז הוא כבר כותב את, על יעקב הוא כבר כותב השם ייקום דמו, ונפשו בשאלתו, היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משהווית שהגרמנים היו מחלקים ליהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום, אולם דעקה ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש. כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת, ויוכל לאכול ולהסביע את נפשו הרעבה במרק השחור, ככל עוות נפשו וגופו, עוות נפשו, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, ויוכל להחזיק מעמד לבל יבולה לו מהרעב הכללי הסורר בגטו. ועוד הוא שואל, אם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת, מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת. כן, זה מצד מעשה שבת. את השאלה אם מותר לו לבשל, וגם אם מותר לו לבשל, השאלה אם יהיה מותר לו לאכול, כי זה נעשה בשבת. אז יש איסור של מעשה שבת. אז זאת בעצם השאלה. עכשיו, על פניו...
השאלה הראשונה הוא ענה כאילו לא מדבר, השאלה הראשונה הוא ענה. כאילו רק השאלה השנייה הוא נשאר בספק.
מה?
השאלה הראשונה הוא ענה, זה פיקוח, כאילו הוא אומר זה ספק פיקוח נפש.
לא, הוא שואל.
איזה עוד, לא שמענו.
שאלה אחת, האם זה פיקוח נפש, האם זה נחשב פיקוח נפש ומותר לו לבשל בשבת? שאלה שנייה, גם אם מותר לו לבשל בשבת, השאלה אם מותר לו לאכול בעצמו.
למה שאם מותר לאכול בעצמו, אבל לא הבנתי את ה...
מה?
למה שאם מותר לאכול, זאת השאלה השנייה, לא הבנתי מה... לכאורה ברור שלו, לא?
מה, בגלל שזה לא פיקוח נפש?
כן.
לא, זה איסור דרבנן, המעשה שלו.
כן, בסדר, אבל מה, למה שהיא...
בשבת זה איסור דרבנן, הרי יש שם, ברור שיש שם סכנה. ברמת סכנה כזו או אחרת, וגם זה שבסוף, דיברנו על זה בפעם הקודמת, בסופו של דבר הערכה הייתה שהם ימותו גם כך וגם כך, כמו שאמר הדבר אברהם. אז הגדרה של פיקוח נפש היא לא הגדרה ישירה פר מקרה. אז יש מקום להגיד, תראה, את הדאורייתא אל תעשה, אבל את הדרבנן אתה יכול לעבור. אז יש מקום לדון בשתי השאלות. אבל כן, השאלה הייתה, אפשר לדון גם בשתי שאלות שאלו ששתיהן השאלה אם זה פיקוח נפש או לא. אפשר לפרש זה כך או כך. בתשובה הוא לא מחלק.
זה לא ברור מאליו, כל השאלה הזו.
לזה אני אגיע עוד רגע, זה כן ברור מאליו. השאלה כמובן הגדולה פה, הרי אנחנו מדברים פה על סיטואציה שבה ספק פיקוח נפש זה understatement. כמו שהדבר אברהם אמר, אף אחד מאיתנו לא יצא מפה. אנחנו, קודם כל אנחנו ודאי נמות, אולי במקרה אחד ינצל זה יהיה נס. אבל ההנחה הפשוטה היא שאנחנו נמות, זה לא ספק פיקוח נפש. אז לדבר על זה שאתה לבשל בשבת, גם אני לא רואה מה השאלה. אבל מעשה שבת, שזה איסור דרבנן, כשאתה נמצא בסיטואציה כל כך קיצונית, על מה הדיון בכלל? מה השאלה? טוב, אז עוד מעט נראה.
זאת אומרת, יפוך, הרב אמר לפני זה שאם אני נמצא במצב שבטוח נמות, אז אולי זה אפילו... אולי הפוך, כאילו, זה מה שהרב הביאה,
זה הדבר הרבה אמר, כיוון שבן כובח נמות, אז למה לחלל שבת, הרי אנחנו לא נציד בן כובח את הנפש. כן, אולי זה הצד השני של המטבע, הנה חינם. טוב, בכל אופן, אז הוא עונה שם שאלה ארוכה, אבל אני אתחיל דווקא מהסוף, המסקנה שלו, כי המסקנה שלו תאיר באור אחר גם את התשובה. תבנה לדינה, אני קורא שתי הפסקאות האחרונות, דילגתי על התשובה. תבנה לדינה, ומכל הנ"ל נראה לי שיש להתיר לנשאל לעבוד במלאכת הבישול בשבת במטבח, שהרי בין כך ובין כך הזדים הארורים יכריחו אותו לעבוד בעבודת הכפייה בשדה התעופה בשבת. ואם כן, מהי נפקלן, באיזה עבודה הוא יהיה מוכרח לחלל את השבת, אם בעבודה אחרת, אם במלאכת הבישול. הלא בין כך ובין כך, לא יעבור על איסור דאורייתא וכולי, מאחר שמחלל את השבת מחמת אנוס, אבל מאחר זה תשובה שעוד נראה עוד רגע, וזה אסור רק מדרבנן, ונידון דידן גם מדרבנן אינו אסור, בגלל סכנת הנפשות הכרוכה בדבר. ולכן בוודאי נראה, פסקה שנייה, שמותר לו לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שהרי על ידי כך, יהיה לו גם מעט אוכל להשיב נפשו. וכן אין כאן שום איסור עליו מלאכול את המרק השחור שמבשל בשבת, ובכי גם לכולי עלמא אינו אסור מעשה שבת, שהרי יש באכילה זו משום פיקוח נפש. ועל אחת כמה וכמה שמותר ליהודים אחרים לאכול את המרק הזה שהוא מבשל בשבת, מטעם הנעל, כן, איסור לאחרים הוא קל יותר מאשר איסור לאדם עצמו. כי גדול פיקוח נפש שהוא דוחה את השבת, כי כוח הסבל של המסכנים הללו כבר קשל לגמרי, והם נמקים ממש מרעב ומחסור. לכן בוודאי שמותר להם להשיב את נפשם הרעבה במרק הזה, אף שנתבשל בשבת. עכשיו, אם זאת באמת, קראתי שתי הפסקאות האחרונות של התשובה, יש באמצע עוד תשובה, עוד רגע נראה. אבל אם זה, אלה שתי הפסקאות האחרונות של התשובה, אז מה זה בעצם אומר? בסוף בסוף מה הוא אומר? פיקוח נפש דוחה שבת. עזוב, ברור שמותר לך. פיקוח נפש, זה מטורף. מה אתה שואל בכלל? כאילו, זה, הוא לא אמר את זה, אבל זה בעצם, אני מוסיף. כן? ועל עוד איסור דרבנן של מעשה שבת. מה השאלה? זה כל כך מוזר המהלך הזה. עכשיו, זה לא היה מוזר אם הוא היה כותב רק את שתי הפסקאות האלה. הוא אמר לו, אין לכן, מי זה פיקוח נפש? מותר, זה הכל. הכל בסדר. עדיין מוזר מה הוא שואל בכלל, אבל בסדר, הוא שאל, תענה לו, אבל לא. יש שם תשובה הלכתית מפורטת עם שיקולים לפה ושיקולים לשם, שקצת מזה המלאכה שאינה צריכה לגופה מוזכר גם בפסקה שקראתי, אבל יש שם דיון הלכתי שלם מהמקורות והכל, והוא דן, איזה איסור זה, דרבנן, דאורייתא, מלאכה שאינה צריכה לגופה וכולי. אחרי שהוא גומר את כל הסיפור הזה, הוא כותב את שתי הפסקאות האלה. על מה לכל הרוחות הוא עונה שם? מי צריך את כל הבירור ההלכתי הזה, אם בסוף בסוף אתה אומר, עזוב, פיקוח נפש דוחה שבת. מה אתה דן שם, אם זה דרבנן או דאורייתא? כל הסיפור הזה הוא עזוי.
לא, להשתעשע בלימוד.
מה?
להשתעשע בלימוד.
להשתעשע בלימוד זה דבר טוב, וזאת תשובה הלכתית, זה לא שיעור כללי.
אבל למקרים הבאים, שהוא מחדש דינים, והוא מחדש צדדים שונים.
גם כשאתה רוצה לאנשים הבאים, אין בעיה, אז תכתוב את התשובה שלך ותעזוב את הפיקוח נפש. מעניין, האם מותר לעשות דבר כזה? עזוב את טיעוני הפיקוח, אתה כותב את זה ואז מסיק מסקנה לדינה, אתה עונה לו שאלה הלכתית. אז מה, אתה רוצה לכתוב תשובות או לתת שיעור כללי, תיתן שיעור כללי, אין בעיה, או תכתוב ספר לימוד, למדנות, כן? אבל זה תשובה הלכתית. יש פה משהו שבעיניי טעון הסבר, וזה עוד פעם, כל התשובות שלו הם כאלה כמעט. זה סתם בחרתי אחת לדוגמה. עכשיו תראו, אני רוצה להראות לכם בכל זאת
את ה... הרב, זה לא רק שזה מוזר שהוא עושה את זה, אלא גם הוא יוצר איזושהי קנה מידה מעוות אצל השומעים. תלמידים ישתו את המים האלה ויחשבו שפיקוח נפש זה לא כל כך.
אוקיי, זה רק מחזק את השאלה. אז תראו.
לא, אבל זה נראה שהוא לא כזה, הוא לא כזה... זה נראה שהוא לא, הוא לא באמת בטוח שזה פיקוח נפש.
עוד מעט נראה, אז בואו תראו, אני רוצה עכשיו להראות לכם את התשובה עצמה. קראתי לכם את ההתחלה, שזאת השאלה, ואת שתי הפסקאות המסכמות. עכשיו תראו איך התשובה הולכת. אז זה בחולק לשני חלקים. א', נעשה את זה מהר. בחולין תתבר עמוד א', גרסינן, נן, המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל, במוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית. יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל, למוצאי שבת לאחרים ולא לא, במזיד לא יאכל עולמית, לא לא ולא לאחרים. מחלוקת תנאים משולשת, דברים ידועים, בשולחן ערוך שיב י"ח מביא שם להלכה, ונחלקים שם הרמ"א, וקיצור זה דברים עתיקים, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. והרמב"ם בפרק ו' מלכות שבת הלכה כ"ג פסק, ישראל שעשה מלאכה בשבת, עם עבר ועשה בזדון, אסור לו להנות באותה מלאכה לעולם, ושאר ישראל מותר להם להנות במוצאי שבת, מיד, שנאמר, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, כי קודש היא לכם היא קודש, ואין מעשה הקודש. כיצד? ישראל שבישל בשבת מזיד במוצאי שבת יוכל לאחרים, אבל לא יוכל עולמית, ואם בישל בשגגה למוצאי שבת יוכל בינו בין אחרים מיד, דהרמב"ם פסק קרי, כרבי יהודה. כן? אבל הטור בשין י"ח פסק בשם ברי בעל התוספות, זה בשוגג מותר אפילו לא לבו ביום, ומזיד אסור בו ביום אפילו לאחרים, ולערב מותר גם לא, היינו שהוא פסק כרבי מאיר. והרמב"ן הכריע כדברי הרמב"ם, וכן פסקו הגאונים, וגם בשולחן ערוך פסק, כן, עיין שם בשין י"ח, שכתב המבשל בשבת במזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר מיד למוצאי שבת, ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים. בסדר? והנה, זה, עד כאן זה סקירת הסוגיה בגמרא ופסק ההלכה. והנה כל עני רבתא אינם מזכירים אפילו לאכול בכדי שיעשה. וזהו שלא כשיטת רש"י, כן, השאלה, האם מותר לך לאכול למוצאי שבת, האם אתה צריך לחכות את הזמן שלוקח לבשל, כן, זה מה שנקרא בכדי שיעשה. אז שיטת רש"י שצריך לחכות במוצאי שבת, אבל שיטת הראשונים האחרים לא, הם לא מזכירים את זה. כמו שכתב שם דיבור מתחיל רבי יהודה וכולי, אף אחד שאומר חיוב סקילה לקה, עבירה מיעיקה ובאינה בכדי שיעשה, דלא נמתי הנאה מעבירה. כן, רש"י אומר, למה צריך לחכות בכדי שיעשה? כי אם אתה מחכה בכדי שיעשה, אז בעצם לא נהנית מהעבירה. נגיד שלוקח לבשל את זה שעה. אם אתה מחכה מוצאי שבת שעה, אז בעצם יכולת כבר לבשל את זה במוצאי שבת. אז אתה לא נהנה מזה שזה בושל בשבת. אז זה מנטרל בעצם את הבעיה של הנאה ממעשה שבת. לכן אתה צריך לחכות בכדי שיעשה. ובבקם הדף העין א' עמוד א', ואיתם עד רבי יוחנן הסנדלר, כדי דריש רבי חייא, הפיתחא דבי נשיאה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, בקודש אסור באכילה, אף מעשי שבת אסורין באכילה. וכולי, בקיצור, כן, הפליגה ברווחה ורבינה, אחד אמר מעשי שבת דאורייתא, ואחד אמר מעשי שבת דרבנן, וכולי. ואנחנו פוסקים כמובן שזה דרבנן, מביא את הריטווה, קיצור, אתם אומרים, הוא מתפלפל פה בראשונים ובאחרונים, וכמי ההלכה, כמו רבי יהודה, כמו רבי מאיר, רבי יוחנן הסנדלר וכולי, הוא דן שם, כן, כמי פוסקים. עכשיו הוא אומר, אמנם בהגאות השרי, שין י"ח כתב, ראיתי שכתב, וזה לשונו, דלמי שנתבשל בשבילו, גם כן דינו כמו הוא עצמו. כמו שכן, אם אני בישלתי בשביל מישהו, אז הדין של אותו מישהו שבישלתי בשבילו, זה כמו הדין של המבשל עצמו. כן, ביורד היה צדיק ת' לעניין עבר הוא בישל וכולי, בקיצור שיש לאסור, ואם מתבשל בשביל ישראל זה מתבשל בשבילו, וגם כן דינו כמו הוא עצמו, כמו שכתב המגן אברהם וכולי. בקיצור, אתם רואים את כל, את כל הסיפור. אז זה הדיון על מעשה שבת. אוקיי? עכשיו, בסעיף ב' הוא מחדש חידוש, אגב אני לא הכרתי את זה, הוא מביא כל מיני מראי מקומות עם סברה מדהימה. זה באמת, בשביל שהוא כללי זה נהדר. אבל הוא מביא שם סברה שעוסקת כבר גם בבישול עצמו, לא רק באיסור ההנאה. עד כאן הוא עסק רק בשאלה האם יש איסור על מעשה שבת, הוא לא דן בשאלה על עצם הבישול. נראה איכשהו שכל הדיון, האם זה דאורייתא, האם זה דרבנן, למי זה מותר, למי זה אסור, אבל כל הדיון הוא לכאורה דיון הלכתי רגיל. בעצם הוא מברר האם זה מותר או אסור, לא קשור לפיקוח נפש, לא קשור למצוקות שיש שם מסביב, פשוט עושה דיון, כאילו ששאלו את זה ב... בשבת נופש, לא יודע מה, בכינר. אוקיי, השאלה אם קרה משהו, השאלה אם מותר לי לאכול או אסור לי לאכול, הוא דן בסוגיה, מי כמי פוסקים, האם מותר לו, האם מותר לאחרים, כלום. לא מוזכר פה לא פיקוח נפש ולא שום דבר. בירור של הסוגיה ופסק ההלכה. בחלק השני, הוא כבר נכנס כן לפיקוח נפש, אבל תשימו לב, היתר לא מבוסס על זה שזה פיקוח נפש, אלא הפיקוח נפש הופך את זה למלאכה שנצריכה לגופה. תראו, זה סברה נהדרת. אולם בספר ראש יוסף, זה של בעל הפרי מגדים, על השס, כן? בראש יוסף במסכת שבת עין ב' כתב, במי שאונסים אותו שיבחור לו דבר אחד, או לחלל שבת, או לאכול מאכל של איסור נבלה, יבחר לו חילול שבת. כן, אונסים אותך לעשות איסור. מה עדיף? לאכול מאכל של איסור נבלה, או לחלל שבת? אז הוא אומר, עדיף לבחור חילול שבת. למה? בחילול שבת הוא באונס, ואף המלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא רק מדרבנן. מה שאין כן, אם יוכל נבלה, הרי יעבור איסור דאורייתא אשר הוא נהנה מאכילה זו. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, אם אונסים אותך לחלל שבת, אז בעצם כשחיללת את השבת, זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה? כי אתה עושה את המלאכה לא בגלל שאתה צריך את התוצר שהמלאכה הזאת יוצרת, אלא כדי להינצל מהאיום. זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכן, מי שחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, אני חופר בור באדמה. שזה עובר משום חורש, או בונה עם זה בבית, בשדה זה חורש, אז אני חופר בור, אבל אני חופר בור לא כי אני צריך את הבור, אלא כי אני צריך את החול שאני מוציא מהבור. אז הגמרא אומרת, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, רבי יהודה אומר שזה איסור דאורייתא, רבי שמעון אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה אסור מדרבנן. יש איזו שיטה שזה אסור מדאורייתא, רק אין עונש, לא, פשוט זה אסור מדרבנן. הרמב״ם אגב פוסק כמו רבי יהודה, אבל כל הפוסקים פוסקים כמו רבי שמעון, שזה רק איסור דרבנן, גם השולחן ערוך פוסק זה רק דרבנן, וכך נפסק להלכה, זה רק דרבנן. עכשיו, מה קורה? אם אני עושה מלאכה תחת איום בשבת, אז הוא אומר, זה אותו דבר כמו חופר גומה, ואני לא צריך אלא להפרה. כי אני בעצם עושה את המלאכה הזאת לא כי אני צריך, אני מבשל נגיד תחת איום. אבל אני מבשל לא כי אני צריך את האוכל. אני מבשל כדי להינצל ממוות, הם מאיימים עליי שיהרגו אותי אם אני לא מבשל. אז אם זה ככה, מטרת הבישול היא לא המאכל, אלא להינצל ממוות. בדיוק כמו שמטרת חפירת הבור, זה לא כי אני צריך את הבור, אלא כי אני צריך את החול שהוצאתי ממנו. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו זה...
אבל אם תאכל, אם תאכל,
אז כבר... לא הבנתי.
אם תאכל את התבשיל...
לא, רגע אני מדבר על בישול, לא על אכילה. הבישול. אחרי זה אנחנו נדון על האכילה. וקודם כל אני שואל האם מותר לבשל. אז מה שקורה פה...
זה מקביל אם אדם מבשל כי משלמים לו על הבישול, על זה שהוא יבשל?
זאת שאלה מעניינת. לכאורה, לפי הסברה הזאת, גם מי שמבשל תמורת תשלום זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. נכון? הוא אומר את זה בהמשך, הוא מביא בהמשך דעות שגם באיום שהוא לא איום מוות, זה יהיה איסור דרבנן, ויהיה מותר לך לעשות את זה. למה? כי עדיין הבעיה, שימו לב, היתר פה הוא לא בגלל האיום, בגלל שאתה בסכנת נפשות אז מתירים לך לבשל. יש פה יותר מעיקר הדין. האיסור שאותו עשית הוא רק איסור דרבנן. אם אתה מבשל בגלל האיום, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא יותר של אונס. זה יותר של מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אם זה ככה, אז גם אם זה לא אונס, אלא אני עושה את זה בשביל הכסף, אז אפשר לראות בזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. באותה מידה. לא צריך שזה יהיה אונס גמור, כי היתר הוא לא יותר של אונס.
אבל אז אם אתה אוכל מהתבשיל, אז כן בישלת בשביל לאכול. אז אולי אתה קורס. אבל אם בסוף אתה אוכל מהתבשיל, הוא יתיר לו לאכול. אז שוב נהיה, וכן, מלאכה צריכה לגופה.
תשאיר את זה רגע, בשלב זין הוא לא אוכל. בסדר? אז אם הוא לא אוכל, האם זה מותר או אסור? זה דיון אחר. אגב, יכול להיות שזה גוף המשהו שאל אחר כך, האם מותר לו לאכול. כי ברגע שהוא יאכל, אז יכול להיות שזה יגלה שהבישול בעצמו היה מלאכה שצריכה לגופה. אני בכלל לא בטוח שזה נכון, אבל עקרונית זה יכול אולי להסביר את השאלה השנייה אצל השואל. אבל נעזוב כרגע, אני מדבר כרגע שהוא לא אכל. עכשיו השאלה, אז הוא אומר, אז לגבי מלאכת שבת, יש היתר של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל היתר של מלאכה שאינה צריכה לגופה, להבדיל מאינו מתכוון, הוא רק בהלכות שבת. אין מלאכה שאינה צריכה לגופה באיסורים אחרים. לכן באיסורים אחרים, אם אני אעשה אותם תחת אונס, אז אולי יהיה לי פטור של אונס. אבל אין שם פטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן הוא אומר, אם אומרים לי או שתאכל נבלה או שתעשה מלאכה בשבת תחת אונס, עדיף לעשות מלאכה בשבת. למרות שתזכרו, לאכול נבלה זה איסור לאו, זה איסור רגיל, זה לא איסור חמור. לחלל שבת זה איסור סקילה. הוא אומר לשבת, הוא אומר לכל התורה כולה. אומר כן, אבל כיוון שבשבת יש היתר של מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובשבת כשאתה עושה זה תחת אונס, אז זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז בעצם בכלל לא עברת על איסור שבת. עברת על איסור, לא על איסור מלאכה בשבת, סליחה, עברת על איסור דרבנן. לעומת זאת, אם אכלת נבלה תחת האיום, אז יכול להיות שאתה אנוס, אבל האיסור שאותו עברת מחמת האונס הוא איסור דאורייתא. ובשבת האיסור שאותו עברת מחמת האונס הוא איסור דרבנן. האונס עושה פעולה כפולה. א' הוא אונס, וב' הוא הופך את המלאכה שלך לאיסור דרבנן. אז תכלס, בעצם גרם לך לעשות עבירה דרבנן.
אז למה הוא מנמק שמה שהוא חן, שחן נהנה? הוא מנמק שזה הנאה, שכשהוא אונוס גם יש הנאה. שזה לכאורה זה מתעסק בכלל.
לא, לא, הנקודה היא יותר מזה. הוא אומר, גם בנבלה, היה מקום אולי לפתור אותו, אמנם לא מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא מדין אונס. הוא אומר, אבל באונס, או לפחות, גם אם אתה פותר אותו מדין אונס, אבל איסור ודאי יש פה. כיוון שבאיסור, אפילו אם זה היה אינו מתכוון נגיד, אז יש פה שכן נהנה. ברגע שהוא שכן נהנה, אז אפילו, נגיד, במלאכה שאינה צריכה לגופה לא צריך להגיע לשכן נהנה, בפשטות. כי באיסורים שהם לא איסורי שבת, אין פטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה אכפת אם שכן נהנה או לא. הבעיה היא שאתה יכול גם להגיד שהוא אינו מתכוון, באיזשהו מובן. הרי ההבחנה בין אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה היא הבחנה מאוד לא פשוטה. אז הוא אומר, גם אם אתה אינו מתכוון, זה לא יעזור לך, כי יש את הדין של שכן נהנה, בחלבים ועריות, אין את האינו מתכוון. או אתה מתעסק, כן? ולכן...
אפשר להגיד, הרב מבין שמישהו כופה אותי, זה יכול להיות מדין אם לא מתכוון?
מה?
זה יכול להיות?
שכן נהנה זה...
כן, מתעסק, זה לכאורה בלי ידיעה.
לא מתעסק, אני לא מתכוון, ואחר שנעשה לרופא עם הבחנות מאוד...
דקות, כן, אבל...
אז תכלס הוא אומר, בקיצור, לגבי אכילת נבלה, יש פה את היתר של אונס, אבל העבירה שאותה אתה עובר, היא עבירה דאורייתא, אפילו אם היה פה איזשהו אינו מתכוון או מתעסק, יש פה שכן נהנה, ומלאכה שעצה על הגופה בכלל אין במחלות אסורות. אז לכן יש פה איסור דאורייתא, נכון, אם היו מאיימים עליך לאכול נבלה, ודאי שהיה מותר לך בגלל פיקוח נפש. אבל כשאתה שואל את עצמך, האם לאכול את הנבלה או לעשות מלאכה בשבת, אז הוא אומר, עדיף לעשות את המלאכה בשבת. כי המלאכה בשבת, מעבר לאונס, גם המלאכה עצמה זה רק איסור דרבנן. וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז לכן, עדיף את זה. ככה הוא טוען. זה סברה מעניינת, כשלעצמה. אני לא חושב שהיא נכונה, דרך אגב, זה סברה מעניינת. ועוד מביא שם בראש יוסף, שהפני יהושע חולק על דברי התוספות שם שכתבו, דעובד בשבת מחמת איסורים חייב, וסביע לילה הפני יהושע, מחמת איסורים וכדומה, הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתם רואים? זה מה שהזכוונתי קודם. שזה לא צריך להיות מוות. גם איסורים. למה? כי היתר הוא לא בגלל האיסורים. האיסורים של עצמם אולי לא מתירים איסור חילול שבת. רק מוות מתיר, אבל לא איסורים. אבל פה בגלל האיסורים זה המלאכה שאינה צריכה לגופה, זה רק איסור דרבנן. אז הוא אומר, וכן הביא מה שכתב המערשה בבאבת הקופיוטט, גבי מקושש, זה לשם שמיים נתכוון, דאב עם לחשה הצירה לגופה. כן, זה תוספות ידוע בבאבטרה, התוספות שואל שם, הרי המדרש אומר שהמקושש התכוון לשם שמיים. אבל הוא רצה להראות לעם ישראל שלמרות שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ ישראל, הם עדיין חייבים בכל המצוות. אז מה הוא עשה כדי להראות לכל עם ישראל את זה? הוא קושש עצים בשבת, בתקווה שיהיו שני עדים, יקחו אותו לבית דין ויהרגו אותו, וכך כל עם ישראל יבין שעדיין צריך לשמור שבת, למרות שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ ישראל. טוב, מדרש משונה, אבל זה המדרש. אז שואל התוספות, אז לפי זה למה הרגו אותו? הרי מה שהוא עשה, זה לא בגלל שהוא היה צריך את העצים, אלא כדי ללמד את עם ישראל שחייבים מיטה על חילול שבת. אז אם ככה, אז מה שהוא עשה זה מלאכה שנצרה לגופה. זה לא חייב מיטה, זה איסור דרבנן. אלא אם כן, סבר כרבי יהודה.
לא, הוא התכוון במיוחד, עשה כוונה שהוא גם משתמש בעצים.
לא הבנתי.
הוא התכוון לפניהם, הוא כוונה עשה לשם ייחוד שאני לוקח את העצים כדי...
אבל
האמת היא
שהוא לא רוצה את העצים, הוא התכוון רק...
לא, הוא גם וגם, הוא יצר לעצמו צורך וגם בעצים כדי שיוכל למסור את עצמו.
זה לא הפשט הפשוט, הפשט הפשוט הוא שהם לא ידעו, אם היו יודעים אז מה עשינו. ברור שהם לא ידעו שהוא עשה את זה לשם שמיים. לכן הם הרגו אותו, הם דנו אותו בתור מקושש. זה לא...
אשר רבנו לא ידע,
אה? אשר רבנו גם לא ידע, הוא רק שאל את הקדוש ברוך הוא. שאלה איך הקדוש ברוך הוא גזר את הדין הזה. טוב, לא משנה, זה דיון אחר. בכל מקרה, הטענה של פני יהושע, זה שלא צריך, לא חייב להיות סכנת נפשות, כדי שיהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי היתר הוא לא היתר של אונס, אלא שמלאכה שאינה צריכה לגופה. אז אם מלאכה שאינה צריכה לגופה, כל מטרה אחרת, לא רק להינצל מאיום, גם להינצל מאיסורים, או גם, כמו שאמרו קודם, בשביל כסף, גם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וזה הופך לאיסור דרבנן.
רגע, הרב לא מבין שהוא כתב שם איסורים, דווקא כאילו, אם זה רווחים, אז ברור שזה, ככה נראה שזה מונח שם. שזה כן מלאכה שצריכה לגופה, אם זה רווחים.
למה?
לא יודע, כי זה אולי בהגדרה של מלאכה שצריכה לגופה, ש... שעושים מלאכות בשביל להרוויח, אבל לא בשביל להתייסר.
עושים מלאכות בשביל להרוויח, אבל זה לא, גם עושים מלאכות בשביל להימנת מייסורים. אבל זה לא קשור, אבל זה לא מה שעשו במשכן.
כן, אז למה, הוא לא כתב שם...
לא חופרים בור בגלל שצריכים חול?
נכון, נכון, הרב צודק, לא... הרב צודק, אבל למה, הוא נימק את הייסורים, אז אני לא כל כך מבין. סתם בשביל הדוגמה?
זה היה הסוגיה שם. שם השאלה, מה קורה עם ייסורים? ייסורים לאחר שרצה על גופה. ונכן, יכול להיות שהוא יגיד את זה גם בשביל כסף. לא יודע, אני אומר מסברה, למה לא?
כן.
ומכוח דברי הראש יוסף הנ"ל, כתב המערשם באורחוס חיים, דיש למצוא זכות ליהודים אנשי צבא, דמלאכתם היא מדרבנן, כיוון שעושים מחמת אונס. כן, מי שלקחו אותו לצבא ומאלצים אותו לחלל שבת. אז הוא אומר, אפשר ללמד עליהם זכות, זה רק איסור דרבנן, הם עושים מחמת אונס. וכן הביא מדברי מעריק, עוד פעם, אם זה היה אונס במובן שמאיימים להרוג אותם, אז לא צריך ללמד עליהם זכות, גם אם זה היה דאורייתא, אם מאיימים להרוג אותם, אז מותר לעשות את זה. כנראה שבצבא זה לא היה איום על מוות, אלא יקבלו עונש, או לא יודע, דברים כאלה, אונס צבאי. ועדיין זה מספיק אונס בשביל להיחשב מלאכה שהיה צריכה לגופה. והביא כן מדברי המעריק בשורש קוף למד זין, באח די ומוד, אמר לנוכרי, לא ליקטלך, לא ליקטלי לך, כדקטלי לפלניה, דאמר לי, אמר לי, בשל קדרה בשבת, דלא אבי רק איסור דרבנן בבישול הלז, כיוון דעשה כן, בשביל שלא יהיה מיתנו העקום, הווה למלאכה שהיה צריכה לגופה. וכן כתב שם מיד אמר השז בסנדרין עין ד' דקטל אספסטה ושדי לחיותה, דה במלאכה שאינה צריכה לגופה. והן בשום בית יצחק, אור החיים שכתב לבאר עמי, הווה כאן, מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, יש פה כמה וכמה פוסקים חשובים, שבאמת אומרים את הסברה הזאת, אני לא הכרתי את הסברה הזאת עד שראיתי את התשובה, שאומרים שכשאתה עושה את הדברים האלה מחמת איום כלשהו, לא דווקא איום מוות, אלא כל איום, זה הופך למלאכה שאינה צריכה לגופה. אמנם לכאורה יש לדקדק על זה מעד היית בירושלמי פרק ב' לחגיגה, למשלת הגזרה שגזרו על היהודים בחלל שבת, כשהיו האויבים מטעינים עליהם מסעות בשבת, היו היהודים מכוונים שיהיו שניים נוסעים מסע אחד, כדי שלא יעברו על איסור שבת. זה שניים שעשו מלאכה בשבת פטורים. ואף על גב, דעת השניים שעשו מלאכה פטורים זה מדאורייתא, אבל מכל מקום אסור מדרבנן לעשות, כן כמבואר בשבת דף ג', ואם כן, מה הועילו היהודים בזה שהיו נוסעים מסע אחד בשניים? מכל מקום, עשו כן כדי להינצל מיסור דאורייתא, כמו שכתב הבני משה, והקורבן נדע שם. ככה הוא מצטט. עכשיו הוא אומר, ואשתא, אם יתלח דינא, דאב מלאכה שאינה צריכה לגופה, כשהעקום מכריחים אותו לחלל שבת, אם כן, עד רכושיה לדוכתא, אמה יוצרכו היהודים לכך שיהיו שניים נוסעים מסע אחד כדי להינצל מיסור דאורייתא? הלו אפילו אם כל אחד לחוד יטעון לבדו את המסע, גם כן לא יבוא לסעוד דאורייתא. ומאחר שהעקום מכריחים אותו לעשות כן, אם כן אבי מלאכה שלא צריכה לגופה, דאינה אסורה מדאורייתא. פעמי כתב בירושלמי הנ"ל שהיהודים היו מכוונים שיהיו שניים נוסעים מסע אחד. כן, מה הוא שואל? ולמה הירושלמי אומר שהיהודים תחת האיום כיוונו את עצמם, יהיו שניים שעשאוה כדי שלא יהיה איסור תורה, למעט באיסורים? מה הבעיה? במקום החוק שאתה עושה זה תחת איום זה איסור דרבנן. ניסו את הרבנן, כי זה מלאכה שהיה צריכה לגופה. טוב, קושייה חלשה מאוד, בגלל שזה גם שניים שעשווה וגם מלאכה שהיה צריכה לגופה, מה הבעיה? זה עוד יותר קל, עושים הקל הקל תחילה, מה קשה? בסדר, אבל זה מה שהוא שואל, ואז הוא אומר, אמנם זה אינו, ואפשר לומר, היהודים האלה סיכלו את מעשיהם כדי שלא יעברו על איסור דאורייתא ליבא דכולי עלמא. עכשיו, המלאכה שאינה צריכה לגופה פליגי ברבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון אמר המלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, רבי יהודה אומר חייב. וכן יש פלוגתא ברבי מאיר ורבי יהודה בשניים שעשו מלאכה בשבת, דרבי מאיר סביר על ידי חייבים ורבי יהודה סבר סביר על ידי פטורים. כן, ואם כן, לפי זה עולים שפיר דברי הירושלמי, מה שכתב שהיהודים היו מכוונים שיהיו שניים נוסעים מסע אחד, דממה נפשך, הם ינצלו בזה מאיסור דאורייתא ליבא דכולי עלמא. כן? כי מי שאומר שמלאכה שהיה צריך לגופה אסורה מן התורה, אז בגלל שניים שעשו, אז יהיה דרבנן. ולפי רבי שמעון שזה דרבנן, אז בסדר, אז הנה חינם, זה דרבנן גם בלי זה. אבל הם רוצים להרוויח את כל הדעות. וכיוון שכך, אז הם התפידו גם על שניים שעשו, אז זה כבר ממש פלפול בינלאומי.
הרב כאילו אומר שהיה אפשר לתארץ פשטות, כאילו שתי דרבנן, כאילו.
כן, פשוט יותר קל. הרי במקום אחר היה מותר אם זה תחת איום, גם דרבנן אחד מספיק, אבל בכל זאת אנחנו מקילים, רוצים לעשות דרבנן ולא דאורייתא, אנחנו גם רוצים לעשות טרי דרבנן. וגם במעריך סימן קוף צדיקים ובפרי מגדים, אני עובר על זה רק כדי שתתרשמו, הפרטים פחות חשובים, הסברה של עצמה היא יפה, סתם להכיר אותה זה נחמד. הוא אומר, גם במעריק, חוות יאיר וכולי, ראיתי שאלו דה מחלל שבת באונס אבי מלאכה שהיה צריך לגופה, ואינו אסור אלא מדרבנן, עיין שם. ואונס זה שאנר אבת המיירובי, אבי רק אונס הגוף, שהיו מכריחים אותם לעבוד עבודת המלך, ואף על פי כן הם אלו דה אינו אסור אלא מדרבנן, שאינו אבי מלאכה שהיה צריך לגופה. אונס הגוף הכוונה איסורים, לא מוות. וזה מספיק בשביל שיהיה מלאכה שהיה צריך לגופה. ואם לפי זה, בנידון דידן, אנחנו גומרים את התשובה, זה הפסקה האחרונה, ואם לפי זה בנידון דידן, שהזדים האסורים היו מכריחים את היהודים, הארורים, מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודות פרך בשבת, ואם לא היו נשמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים, הרי בוודאי אונס זה הוא אונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל שבת, כי אונס רחמנה פטרי, ועל אחת כמה וכמה שיש כאן אונס של נפשות ממש. זה חוץ מהמלאכה של הנצחה לגופה. וגדולה מזו ראיתי בשו"ת יד שלום, שכתב דמישהו אנוס מטעם הממשלה לחלל שבת באיסור דאורייתא, יש לצדד להתיר לו את הדבר מכוח מה שכתב המעריק, שזה מלאכה של הנצחה לגופה. כאן תשובה למי שאומר מחמת כסף. כן, הממשלה מעסיקה אותי, והיא רוצה שאני אעבוד בשבת. אפרופו, כן, העבודות בשבת לתקן את איילון שם, כן, שמה שעוצרים. לפי היד שלום, בעצם העובדים שם עוברים מסעוד הרבנן. ואם כן, קל וחומר, בהמנו של קל וחומר, שבנידון דידן שהאונס הוא אונס של נפשות, שיש להתיר להם לחלל שבת. ואז הוא עובר לפסקה המסיימת שאיתה פתחתי, תבנה לדינה, דמיקון הנעל נראה, אני רק תראו את ההתחלה, רק אזכיר לכם, שיש להתיר לנישה לעבוד במלאכת הבישול, שבין כך ובין כך הזידים הארורים יכריחו אותו לעבוד בעבודת הכפייה בשדה התעופה בשבת. אם כן, מה נפקא מינה, באיזה עבודה הוא עובד? בבישול או בשדה התעופה? אבל בין כך ובין כך לא יעבור על איסור דאורייתא, דמאחר שהוא מחלל את השבת מחמת אונס, אבל מלאכה שרצה לגופה, דאינה אסורה לה מדרבנן, ונידון דידן גם מדרבנן אינו אסור, בגלל סכנת הנפשות הכרוכה בדבר. אז בשביל מה דנת בכל האיסור דרבנן הזה, אם בסוף אתה מגיע לסכנת נפשות? כל הפלפול הגדול הזה, ואגב מרתק, טוב שהוא עשה את זה, כי אני למדתי פה באמת סברה חדשה, אבל בשביל מה עושה את כל הפלפול הזה? אם בסוף הוא אומר, עזוב, מה אכפת לי אם זה מלאכה של הנצחה לגופה, הרי זה פיקוח נפש. פיקוח נפש מתיר הכל. בשביל מה אתה מתחיל את כל הסיפור? אז אני חושב שיש פה שני...
אבל עדיין, אם הוא יתיר בסוף לאכול גם, אז כל המלאכה של הנצחה לגופה, לפחות ממנה אי אפשר
להעזר. זה באמת היתר כפול. קודם כל מותר לבשל, כי זה מלאכה של הנצחה לגופה ואונס.
למה? לא, מלאכה של הנצחה לגופה לא קיים פה, כי אתה תאכל מזה. אתה מבשל כדי לאכול.
זה קודם כל. אחרי זה עולה השאלה, מה קורה אם אני יכול לאכול? זאת אומרת, מצד האכילה אתה גם יכול לאכול. אתה שואל, בסדר, הוא יכול לאכול, אבל אז חוזר את העניין של המלאכה של הנצחה לגופה. אבל האונס כמובן נשאר. הרי היתר הוא כפול. היתר הוא גם האונס וגם מלאכה של הנצחה לגופה. מה שאתה אומר זה בעצם רק מחזק עוד יותר את מה שאני הקשיתי עליו קודם, אז בשביל מה כל הפלפול הזה מלאכה של הנצחה לגופה?
בדיוק, בדיוק.
זה בסדר, זה בכל מקום זה קשה פה. אני רק אומר, במאמר מוסגר, אני רק אומר שאני לא בטוח שאתה צודק. זאת אומרת, גם אם אני בסופו של דבר אוכל, הרי אני בסופו של דבר, לולא האיום, לא הייתי מבשל וגם לא הייתי אוכל. אז זה שאני אוכל בסוף, בסדר, זה כבר מבושל, למה שאני לא אוכל? אבל את הבישול עשיתי כדי להינצל, לא כדי לאכול. אז עדיין מלאכה של הנצחה לגופה.
זה ממש חידוש הרב, לא כל כך מבין. אדם עושה פעולה, יודע שהוא ייהנה ממנה, והוא רוצה את התוצאה הזו,
אבל... בסוף הוא החליט לאכול, מי אמר שזאת הייתה...
לא, אבל מי אמר שהוא החליט בסוף לאכול, הוא יודע שהוא יאכל, מה זה החליט?
אולי לא, אני אומר, אפילו אם זאת הכוונתו מלכתחילה, כיוון שהוא לולא האיום, הרי לא עשה את זה, לא היה עושה את זה. זאת אומרת, הוא בעצם בבישול הזה, לא מעוניין בשביל לאכול. נכון שאחרי שהוא כבר בישל, הוא גם יאכל. אז תכלס את הבישול הוא לא עשה בשביל לאכול, הוא עשה כדי להינצל. אז פה עדיין יכול להיות זה מלאכה של הנצחה לגופה. אבל לא משנה, גם אם אני צודק וגם אם לא, עדיין יש פה כמובן את היתר של הפיקוח. לא משנה. כשזה באמת...
זה גם נראה, דברי הרב נראים גם פשוטים, לא?
אבל בשביל מה כל הדיון על מלאכה של הנצחה לגופה?
גם כן. ברור שלכאורה לפי רבים מותר לחפור בור בשביל החול, וכי יהיה אסור להשתמש בבור הזה אחרי זה.
מה, לא הבנתי?
לא, אני אומר שדברי הרב די מובנים, כי ברור שלפי רבי מאיר שאני עכשיו חופר בו בשביל החול, ברור שאני אוכל להשתמש בבור הזה אחרי זה.
לא יודע, הנה, אומר לך שמואל, אולי לא. אם תשתמש בבור, מה זה מותר? אם תשתמש בבור, אז יתגלה למפרע שזאת לא הייתה מלאכה של הנצחה לגופה. אתה יודע, זו שאלה מה...
כן, אבל...
מה קורה? נגיד שאני רוצה לאכול תפוח, בשרית ובחולין. אני רוצה לאכול תפוח, ברחתי בורא פרי העץ, ועכשיו התחרתי, לא בא לי. האם אני חייב לאכול? כדי להציל את הברכה. אז הריטווה אומר שלא. אבל הנימוק של הריטווה הוא, זה נקודה שפחות שמים אליה לב, הנימוק של הריטווה זה, הוא לא צריך להציל את הברכה כי מראש לא הייתה ברכה לבטלה. כי אם התכוונת לאכול, אז יש לך דקה לברכה, גם אם לא אכלת בסוף. ואת אין את מה להציל. אבל אי אפשר ללמוד ממנו, שאם זה באמת היה מציל את הברכה, היה צורך להציל את הברכה, אז אין חובה לאכול. טוב, זה דיון אחר, תשובה ארוכה של הרב קוק על העניין הזה. יש כל מיני מקורות מעניינים על הצלת ברכות.
כן, הרב משה לוי גם דן בזה לגבי אחד שלפני התפילה רוצה בירך, שכח שלא התפלל, אז הוא אומר, הוא מביא שם את הנימוק הזה כדי להגיד שעדיף שלא, שלעבור על זה דרבנן, ברכה לבדלה, וגם כמו הריטווה, וזה, וכדי לא לעבור על של הרמב״ם, שזה ממש כאילו דאורייתא.
כן, שאכילה לפני התפילה זה דאורייתא. כן, זה רמב״ם משונה, הרמב״ם הזה. בשורש התשיעי שם רואים את זה. טוב, בכל מקרה, אז לענייננו, אז אני אומר, גם בהקשר הזה, כן, לגבי השאלה של שמואל. אז אם אני, השאלה היא, כשאני עכשיו משתמש בבור, האם אסור לי להשתמש בבור? הרי אפילו אם זה יהפוך את החפירה עצמה למלאכה הצריכה לגופה, בסדר, אז על החפירה, אולי זה יהפוך אותה לצריכה לגופה, אבל זה לא אומר שאסור לי עכשיו להשתמש בבור. זה רק גילה למפרע שהחפירה הייתה איסור. אבל השימוש בבור כשלעצמו, זה לא בטוח שהוא אסור. על זה כתבתי פעם משהו, אני לא אכנס את זה כאן. אבל זה לא חשוב לעניין. אני רוצה לחזור לתשובה. מה התשובה הזאת בעצם אומרת? אז תראו, אפשר להבין את זה, אני חושב, בשתי צורות. צורה אחת, זה לא קשור באמת אלינו, לנושא שלנו. והיא בעצם אומרת ככה. בעצם, מה הוא היה צריך לשאול לפי מה שאני, מה הוא היה צריך להשיב לפי מה שאני הייתי חושב? ברור, פיקוח נפש דוחה הכל, מה אתה שואל שאלות? אין מה לשאול שאלות בשואה. בשואה אין שאלות. זאת אומרת, מה שאתה צריך לעשות, תעשה. זה בעצם מה שהוא היה צריך לענות, נכון? אבל אם הוא היה עונה את זה, אז אתם מבינים שכשאתה נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, אתה בעצם אומר, אוקיי, אז אין תורה, אין הלכה ואין שום דבר. אין כלום. כל מה שיש זה רק שרידות. הפכנו לבהמות. ויכול להיות שאת כל הדיון הזה הוא עושה, למרות שברור לו שבסוף הוא יתיר בגלל פיקוח נפש. זה ברור שהדיון הוא מיותר, זה דיון נראה הזוי. אבל הוא עושה את זה כדי לחנך את האנשים, שאנחנו עדיין חושבים עם ההלכה, עובדים עם ההלכה, מנסים להבין מה מותר ומה אסור, בסוף הוא יתיר להם, אבל להתרגל לזה שאנחנו עדיין בוחנים את המעשים שלנו לפי קנאי מידה הלכתיים, התורה לא נעלמה מהעולם. וכשאתה חי שנים בתוך סיטואציה כזאת, אתה צריך להבין שזאת מדיניות הלכתית שיש בה הרבה היגיון. מה זה, זה לא מדיניות הלכתית, ההלכה בסוף הוא יתיר את מה שצריך להתיר. אבל זה לא בא לידי ביטוי במה שהוא פסק, זה בא לידי ביטוי בשאלה איך הוא נימק את מה שהוא פסק. והוא טרח לנמק את מה שהוא פסק ולתת פלפול הלכתי על העניין הזה, כדי להרגיל את האנשים שאנחנו עדיין עובדים עם ההלכה. זאת אומרת, ההלכה לא בטלה מן העולם, למרות שבסוף הוא ייתן את התשובה המתבקשת. זו אפשרות אחת, אבל אז זה לא נוגע אלינו, זה סתם הערה מעניינת. אבל יכול להיות, חשבתי על עוד אופציה, להסתכל על הסיטואציה הזאת, יכול להיות שבעצם מה שהוא אומר, תראו, תחשבו על זה שאתם נמצאים בתוך, אני אתחיל אחרת, שמסתכלים בחוץ לארץ, על מי שחי בארץ, או לפעמים, אתם יודעים, מישהו שחי באיזה עיר, הוא מסתכל על מה קורה באלי, או ביצהר, או אני לא יודע מה. הוא רואה בטוח זה מערב פרוע. כולם הם נשקים, יורים, מחליפים עמדות כל הזמן, הם כל הזמן במלחמה. כמובן לא דובים ולא יער. מי שחי במקומות האלה, הוא חי חיים נורמליים, ילדים, נשים, הולכים, הכל בסדר. מדי פעם יש פיגועים, יש יריות, יש צריך גונן, הכל נכון. אבל בסוף, בסוף זה חיים נורמליים. למי שמסתכל מבחוץ, זה נראה כאילו שהחברה האלה חיים במערב הפרוע, לוקחים את הילדים שלהם למוות ודאי, משוגעים, חבורת משוגעים. כן, יש לי כמה וכמה אנשים שאני מכיר, שככה הם רואים את הסיטואציה. שבו על מישהו שמסתכל מחוץ לארץ על מה שקורה בארץ, אם הוא לא מספיק מכיר את זה מבפנים, אז זה גם נראה ככה. אנחנו בעצם כולנו תחת אש במלחמות כל הזמן, ונהרגים ופה ושם, זה מטורף, שומר נפשו ירחק. מי שם את כף הרגל שלו פה במדינה הזאת? תקלו מה קורה אצל ספורטאים, כן, שחקנים זרים. הרבה מהם בורחים מהמדינה, למרות שמה, אתה חי בתל אביב, מה יקרה לך? שום דבר. מה הסיכוי? יכול להיות שיקרה, אבל סיכוי קטן מאוד. אני חושב שבארצות הברית הסיכוי שלך להיפגע יותר גדול. אז אבל לא, הם בורחים, כי התחושה היא שזה לא, הם לא נורמליים, אתה נמצא, אתה מתפקד תחת אש, אתה חי תחת אש. ככה זה נראה כשמסתכלים על זה מבחוץ. אבל אני מנסה לקחת את הדבר הזה הלאה, ולשאול את עצמי, מה היה קורה אם הייתי חי בקובנה, כמה שנים, לא יודע כמה שנים היה קיים הגטו, אבל לא היה קיים כמה שנים. תבינו, שנים, שנה זה המון זמן. המון זמן. זה הופך להיות החיים הנורמליים שלך. אתה בעצם חי שנתיים, שלוש, בחיים כאלה. כל הזמן בסכנה שכל איזה אוקראיני יכול לראות לך בראש. מחר בבוקר אתה לא תמצא את הילד שלך, אשתך תמות מרעב, אתה לא יודע מה, תקבל דיזנטריה, מישהו אחר ייקחו אותו למחנה ריכוז, מחנה השמדה. חיים מטורפים לחלוטין. זה נראה לנו כמו, מה שהבאתי את הדוגמה הקודמת, כמו לחיות בתוך אש. אבל מי שחי בפנים, מדובר על שנים, זה לא מעלית שנופלת ואחרי דקה היא מתרסקת. אתה חי שנים בסיטואציה הזאת. כשאתה חי שנים בסיטואציה הזאת, אלה החיים הנורמליים שלך. ככה אתה חי. עכשיו, מי שמסתכל מבחוץ אומר, זה חבורה, זה מקום מטורף. אין, זה לא חיים נורמליים, שם אין על מה לדבר, כל פיקוח נפש, אין מה לשאול ואין כלום. לא, הוא חי בחיים האלה, שנים הוא נמצא בסיטואציה הזאת, כן, מבחינתו זאת שאלה הלכתית לא פשוטה. אנחנו נמצאים פה, אפשר לעבוד בשדה תעופה, אפשר לעבוד במטבח עם הבישול, השאלה אם דבר כזה נקרא פיקוח נפש. בסטנדרטים שבהם אנחנו חיים, זה לא מוות ודאי. זה לא מוות שיקרה לי מחר. והרי מוות של תוך חודש או זה, לכולנו זה יבוא מתישהו, במוקדם או במאוחר. אז מה בכלל נחשב גדרי פיקוח נפש בסיטואציה כזאת? כשאנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, הדיון נראה לנו עזוי. זה פיקוח נפש מטורף שלא נשמע כמוהו, לחיות בגטו, אתה בסכנה יומיומית, רגע רגע למות. אז מי בכלל שואל שאלות הלכתיות? אבל הנה תראו את הדוגמה, שאתם תסתכלו על זה במשקפיים של מי שנמצא בתוך הסיטואציה, הוא חי שם. הוא חי שם 3 שנים, 4 שנים, לא יודע כמה זמן שהגטו הזה היה קיים. זה הימים שלו, ככה הוא חי, כל בוקר הוא יוצא, הוא אוסף מזון, מפחד שלא יארגו אותו, הוא מסתתר, חוזר חזרה. כן, זה החיים הנורמליים, מזכיר לי איזה... יש איזה סטנדאפיסט אמריקאי, שכחתי ג'ינג'י כזה, שכחתי את שמו. אז יש לו איזה סצנה שהרגע אותי מצחוק. הוא מספר על... על מישהו, תחשבו מה היה ב, 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 בעולם הקדום. תחשבו, אתם לוקחים את התיק ג'יימס בונד שלכם, הולכים לתחנת הרכבת, פתאום מתנפל עליכם נמר. אתם בורחים, מה עושים עם הנמר הזה? אתה הולך לשם, אופ, נופל עליך אריה. תחשבו, מה זה קורה בעולם הקדום? אדם הקדמון מסתכל, הוא מתאר את זה בצורה כל כך חיה, זה עולם הזוי, זאת אומרת, הוא מכניס את האיומים הקדמונים, כן, הפרימיטיביים האלה, לתוך ה... העיר המודרנית שלנו, בתוך תחנת הרכבת, עם התיק ג'יימס בונד, מטפל עליך אריה. אתה לא מבין את הסיטואציה בכלל. אבל האנשים של העולם ההוא, הם חיו כל הזמן תחת איומים של אריה ודוב ונמר, זה החיים. יוצאים לעבודה עם התיק ג'יימס בונד בבוקר, צריך להיזהר שהאריה לא יטרוף אותך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, בורח לאריה, והולך להפעיל את המחשב שלך. כן? זה לא היה מחשבים, לא משנה, אבל אלה היו החיים הנורמליים שלהם. אותו דבר פה בשואה. בשואה, ככה הם חיו, שנים שלמות הם חיו ככה. נדמה לי שזה לא הסבר מופרך לחשוב שאותו בן אדם ששאל, וגם העונה, כן, גם הרב אשרי, שענה לו, בעצם מתייחס כשאלה רצינית לגמרי. זאת שאלה רצינית, ואין לה תשובה כל כך פשוטה כמו שנדמה לנו. שאלה מה גדרי פיקוח נפש, בחיים יומיומיים כאלה, לא יודע, מי אמר זה פיקוח נפש? אז אני הולך לעבוד בשדה תעופה, אפשר למות, גם במטבח אפשר למות, מחר בבוקר יריקו אותי מהמטבח ויהרגו אותי. אני לא אבוא טוב בעיניים של הקצין או של איזה אוקראיני, יראה לי בראש במטבח, כי המרק לא יצא טעים. זה יכול לקרוא באותה צורה. אז זה בכלל לא ברור שיש פה איזושהי סיטואציה פשוטה של פיקוח נפש ואין על מה לדבר בכלל. ולכן אני יכול להיות שהדיון הזה הוא דיון רציני. הוא לא בשביל לחנך כמו שהצעתי בהצעה הקודמת. הוא דיון רציני, הוא רוצה לבדוק האם יש פה איסור דאורייתא, איסור דרבנן. למה? כי פיקוח נפש זה פונקציה של הנסיבות. בחיים שלנו, אם מישהו יקלע למצב כזה, ברור זה פיקוח נפש, אין מה לדבר בכלל. אבל כשאתה חי שנים בתוך סיטואציה שהיא כזאת כל הזמן, יום יום, מי אמר שסיטואציה כזאת זה פיקוח נפש? גדרי פיקוח נפש משתנים לפי הנסיבות שבהם אתה פועל. וההסתכלות שלך מה נקרא פיקוח נפש ומה לא, מאוד תלויה בסיטואציה, בנסיבות שבהן אתה חי. ופתאום אתם יכולים לראות, אני חושב שזאת המחשה נהדרת, לראות את מה שזה הבאתי את כל העניין הזה, לראות עד כמה המבט שלנו מבחוץ כל כך מוטה או כל כך שבוי, והרבה פעמים אנחנו פשוט לא מבינים בכלל מה קורה למי שחי בתוך הסיטואציה, איך הוא תופס את הסיטואציה. עד כדי כך שמה שהוא אומר נראה לנו עזוי לחלוטין. אבל תחשבו על זה, אחרי שאני מציג בפניהם את האופציה הזאת, נדמה לי שזה לא אופציה בלתי סבירה. נכון שבסוף המסקנה שלו זה כן פיקוח נפש, אבל זאת מסקנה. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה יכול לשלוף אותו ישר בהתחלה ולהגיד, טוב, אין טעם לדון. לא, לא, אני דן בזה, ונכון, זה גם פיקוח נפש, זה עוד יותר, אבל אני לא בטוח בזה, אז אני גם אומר, זה גם איסור דרבנן, אז יש לי עוד סניפים ליתר, זה לא יותר כל כך אוטומטי וכל כך פשוט. אז זה מזכיר לי דוגמה שהביא לי פעם חבר טוב שלי, הוא אמר לי, תחשוב, הוא קרא פעם באיזה מאמר של מדע פופולרי, אנחנו הרבה פעמים נוסעים באוטו, יש על הכביש ציפור, ואנחנו נוסעים עם האוטו, מתקרבים לציפור, אתה לא יודע אם לבלום או לא, כי אתה כבר מגיע 2 מטר מהציפור, ואז היא עפה. אז הוא שואל, למה הציפור מחכה עד שאני אגיע 1 מטר ממנה? שתעוף, כשיש כבר 20-30 מטר קדימה. למה היא לוקחת סיכונים כאלה? עכשיו, התשובה מאוד מעניינת, אני ככה זה נחרט לי בראש, כי זו תשובה נהדרת. הוא אומר, הרי אנחנו חושבים על זה כבני אדם. בני אדם, אם הם יחכו למרחק 1 מטר ממכונית, סיכוי גדול שהם לא יצאו משם. כי המהירות שבה אנחנו מגיבים, דורשת איזשהו מרחק של לפחות 10 מטר. מטר זה כבר, זה לא יכול להיות, זה כבר נדרסת. אין לך זמן תגובה להגיב שאתה במרחק מטר. אבל הציפור מגיבה בצורה הרבה יותר זריזה. בסקלות שלה, כשהמכונית מרוחקת ממנה מטר, זה כמו שאצלי 30 מטר. זה אותו דבר. כי המהירות תגובה שלה היא נורא מהירה. אז היא בכלל לא לוקחת סיכון, אבל אני כשאני מסתכל על הציפור הזאת, אני לא מבין בכלל מה היא עושה, למה היא לא עפה קודם. למה? כי אני מסתכל עליה במשקפיים שלי. מתוך הסיטואציה שלי, מתוך האילוצים שלי, מתוך איך שאני רואה את העולם. אבל אם הייתי מסתכל על זה מתוך האופן שבו הציפור רואה את העולם, אז מה הבעיה? היא לקחה מרווח ביטחון נהדר, מטר זה מרווח עצום. היא הייתה יכולה לחכות 10 סנטימטר ועדיין להינצל. מטר זה פי 10, זה לא, אין שום בעיה, זה מרווח נהדר. לנו זה גם סיכון מטורף. זה דוגמה יפה להסתכלות שמפרשת סיטואציה דרך הסיטואציה שבה אני חי ופועל. אבל צריך לשים לב שלא תמיד זה נכון. כשהסיטואציה היא מאוד רחוקה מהעולם שלי, אז רק מי שחי בתוך הסיטואציה שם באמת מבין מה קורה שם ומה השיקולים הנכונים שם, ואיך צריך להחליט שם, גם הלכתית ובכלל. אוקיי.
גם הפירוש הזה הרבה יותר נראה, הרב, כי לכאורה, מה שהרב תירץ עם החינוך וזה, זה קצת בעייתי בהלכה, כי יש איזו הלכה כזאת שאומרת, שפיקוח נפש, אז אסור להתמהמה במה איסור.
לא, הוא לא התמהמה. ברור שכשהוא נתן את התשובה, אני מניח שהוא לא התמהמה, הוא נתן את התשובה. או בוא נגיד, יכול להיות שלבן אדם ששאל אותו, היה 15 דקות לשבת ולשמוע גם נימוקים. זה לא הייתה הבעיה של הזמן. זה לא הבעיה של ההתמהמהות, אני לא חושב שזאת הנקודה.
כן, לא, סתם, זה יותר נראה לי סביר, מה שבאמת הרב מציע פה, באפשרות השנייה.
יכול להיות כך, יכול להיות כך, זה שתי הצעות, ההצעה השנייה, היא מתלבשת על מה ש... על הלקח שאותו אני מנסה להדגים. על העניין הזה שכשאתה מסתכל על סיטואציה שהיא פתולוגית, שהיא מאוד רחוקה מהסיטואציה שבה, שאותה אתה מכיר, אתה לא באמת יכול לדון עליה. זה לא, אתה לא באמת מבין מה קורה שם. ובמקרה הזה, אגב, זה לחומרה, לא לכולה. אנחנו היינו מתירים את זה בקלות, מה, ברור, זה פיקוח נפש מטורף. לא, מי שחי בתוך הסיטואציה, הוא דווקא ייתה לחומרה. לא, לא, מה פתאום, זה לא פיקוח נפש. בנסיבות האלה, אי אפשר להגדיר דבר כזה כפיקוח נפש. לפחות לא באופן אוטומטי. זה יכול ללכת לכולה, יכול ללכת לחומרה. אבל זה הסתכלות שהיא פשוט הסתכלות שונה. ולכן מבחינתי, כמו שאמרתי קודם, מי שאומר לי משהו מתוך הסיטואציה, מבחינתי זאת עדות. מה שהוא אמר, זאת ההלכה. אני יכול לנסות ולשאול למה זאת ההלכה. או מה זה אומר, להמשיג את זה. אבל אני לא אתווכח איתו. אני אתווכח איתו אם הוא יהיה פה, ואנסה להבין. אבל אם לא, אז אין, ברור שהוא צודק. לא, אין לי מה להתווכח, אני רק יכול לנסות ולהבין. אוקיי, עד כאן. יש הערות או שאלות?
מה מעניין היום, דווקא בדיוק קרה לי את המקרה הזה עם הציפור. ממש שאלתי את עצמי, למה היא, מה היא מחכה? אבל התוצאה הייתה שהיא גרמה לי לעצור ולצפצף.
אנחנו תמיד מפחדים, אז אנחנו עוצרים כזה, כי מה, היא לוקחת סיכון משוגע. אבל לא, היא לא לוקחת שום סיכון, הכל בסדר, אפשר לנסוע כרגיל. טוב, אוקיי. אז שיהיה שבת שלום.
תודה. שבת שלום, תודה.